חיים טוב יותר. תוכנית החיים הבריאים של 102 FM רדיו תל אביב. עם מיכל צפיר.
היום שישי, ואני מקווה שהשישי הזה הוא רגוע, הוא נעים, ואם אנחנו מתחילים אותו קצת, אתם מאזינים לי, וקצת בסטרס יותר מהרגיל, איזשהו אי שקט, מחשבות תורדניות, אני אומרת, קחו שלוש נשימות עמוקות, ופשוט תתמסרו לתוכן, כי כרגיל, השתדלתי להרוז לכם תוכן, כדי שנחיה טוב יותר, וידיעה שזה לגמרי אפשרי, והרוב הגדול לגמרי תלוי בנו, אז בואו נעשה בזה שימוש. היום תהיה איתנו ליאת וולך, שהיא חוקרת במחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל, ונשתף בנתונים על מחקר חדש שמתייחס באמת לריפוי אחרי החלמה של טיפול במיתרי הקול. עכשיו, מיתרי קול זה משהו שמשמש את כולנו, יש לנו ידע מאוד מאוד מוגבל בנושא, אבל מסתבר שהרבה מאוד אנשים מתקשים לנהל את זה וסובלים מצרידויות ועיבוד קול, לאו דווקא עם הורים או אנשים שנאלצים לדבר בקול רם לכמות גדולה של אנשים. אז אין לי ספק שיהיה בזה ערך בכל מה שנלמד כאן מליאת. הלני דגן היא ספורטאית ובעלת סטודיו לריקוד על עמוד, איזה כיף. אז תקשיבו, יש המון המון סטיגמות בנוגע לספורט הפופולרי הזה, ואנחנו ננפץ אותם ונגלה ביחד גם כמה דברים חדשים. אני תמיד אומרת, כשאנשים אומרים לי שהם לא עושים ספורט, אני אומרת, אתם לא עושים כרגע. לא, לא, אנחנו לא אוהבים. אני אומרת, כרגע אתם לא מצאתם את הספורט שאתם אוהבים. מי יודע, אולי זה יהיה ריקוד על עמוד. יהיה איתנו גם עידו סלע, שהוא יזם ומומחה לאופטימיזציה, אז הוא יספר לנו איך אנחנו יכולים לנהל את הזמן שלנו בסביבה שהיא כל כך עמוסת, גירויים, הצפה של קשב, והוא יספר מהניסיון האישי שלו שבאמת סדר יום עמוס בטירוף, ועדיין הוא מצליח להתנהל ברוגע, מבלי לקום בארבע לפנות בוקר, מבלי לדלג על סופי השבוע, אז אני תמיד אוהבת ללמוד מהאנשים שהם walk the talk, ועידו סלע הוא כזה. דוקטור אילן טל, שהוא פסיכיאטר מומחה, מנהל מרכז דוקטור טל לתמיכה רגשית ונפשית, ידבר איתנו על איך אנחנו מתמודדים עם פחד, איך הפחד משפיע על הגוף שלנו, מה הוא מונע מאיתנו לעשות, ושוב איך אנחנו יכולים לנהל את הרגש הזה שמעכב אותנו, מבאמת להגשים כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים וראויים, והשאלות שלכם. אז אם עכשיו בוערת בכם איזושהי שאלה קדימה, בואו שלחו מסרון ל-0552-102-102, SMS להודעות 0552-102-102, ואני אשיב על השאלות שלכם במהלך התוכנית, ושוב אני מזכירה לכם, אם אתם רוצים לעלות לשידור, פשוט תציינו בגוף ההודעה שתשמחו לעלות לשידור. איתי כאן העורך והמפיק צח שמעון, ועל הביצוע הטכני אמרי בן עוזיאל. כבר ממשיכים.
חיים טוב יותר עם מיכל צפיר.
אז אני יודעת שהרבה מאוד אנשים, אמרתי את זה, מתקשים להגיד אפילו שהם מרגישים טוב, וחלק באמת מרגישים רע מאוד, מין עייפות ומין תחושה כזאת שהם עושים דברים, אבל חסרה האנרגיה וחסרה ההתלהבות. אני רוצה להזכיר משהו קטן שעושה הבדל כל כך גדול. פשוט תשאלו את עצמכם ותענו בכנות, עד כמה הטבע הוא חלק מסדר היום שלכם? כשאני מדברת על טבע, זה לנסות לראות זריחה, שקיעה, ללכת יחפים ולהרגיש את מגע החול על כפות הרגליים, נכנס בין אצבעות הרגליים, ללכת בסביבה של עצים, פרדסים, כל דבר שמרחיק אתכם מאזור סגור. אני לא מדברת על טבע שנשקף מבעד לחלון שלכם במקום העבודה, אבל בעצם רוב הזמן אתם בוהים במסך שנמצא על השולחן. אני מודיעה לכם, שאם טבע יהיה חלק מסדר היום שלכם, אותה תחושת תקיעות, אותו כובד, עייפות, הולך להשתחרר. ואתם מזמנים לחיים שלכם יותר כלילות ויותר אופטימיות. עכשיו זה משהו באמת מאוד מאוד קטן, להכניס אותו ללוז. הרי אם הייתה לכם עכשיו איזושהי בעיה בריאותית, והייתם חייבים לראות רופא מומחה, אני מניחה שהייתם מוצאים את הזמן, והייתם אפילו מרחיקים ונוסעים רחוק, ויש מצב שאפילו הייתם מגייסים משאבים כלכליים, כן? כי זה מאוד מאוד חשוב. זה תרופה, זה בריאות. אז אתם השבוע, ואולי כבר בסוף השבוע, מזמינים את הטבע לחיים שלכם. ועכשיו איתנו על הקו ליאת וולך, שהיא חוקרת במחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל. היי ליאת.
היי, היי.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה איתך?
אני בסדר, נושא מיתרי הקול הוא מאוד מאוד קרוב לליבי, דווקא לא מהשנים שבהם הייתי זמרת, גם כמרצה, אם יש לי עומס של הרצאות, למרות שאני חושבת שאני יודעת להפיק את הקול בצורה טובה, אני פתאום מרגישה את הצרידות, אני משלמת על זה מחיר, וגם ביתי, שמאז ומעולם היה לה קול טיפה צרוד, זה משהו שהיא מתמודדת איתו, אז לי אישית הנושא קרוב לליבי, אבל אני מניחה שלא רק לי, ואני אשמח שתשתפי אותנו בתוצאות מחקר חדש שקשורות להחלמה, מניתוח שקשור למיתרי הקול.
נכון, אז נושא המחקר היה מנוחה קולית לאחר ניתוחים להסתרת נגעים שפירים ממיתרי הקול. קודם כל אני אסביר מה זה מנוחה קולית. מנוחה קולית...
חשבתי קודם כל אני אסביר מה זה נגעים שפירים על מיתרי הקול. ואיך אנחנו יודעים שיש לנו. האם כל צרידות יכולה להעיד על זה? מה ההבדל בין צרידות אחרי צינון וצרידות כרונית? כי יש אנשים שלא יודעים להשתמש נכון בקול, כל הזמן יש שם אוויר, והם סובלים מצרידות תמידית.
בוודאי, אז אנשים שלא יודעים להשתמש בצורה נכונה בקול שלהם, עלולים להתפתח להם נגעים על מיתרי הקול. הנגעים האלה יכולים להיות כל מיני נגעים. השכיחים ביותר הם יבלות, פוליפים או ציסטות. זה אכן מגיע לידי ביטוי בכל מיני תופעות לוואי, ובעיקר צרידות, כמו שאמרת, אז כן. אנשים שיש להם צרידות כרונית, אנשים שמשתמשים בקול שלהם בצורה רבה, בצורה לא נכונה, כן. עלולים להתפתח להם הנגעים האלה, עלולים להרגיש את הצרידות הזו, אנשים שחוו טראומה למיתרי הקול, איזושהי טראומה חדה, גם עלולים לחוש את...
מה זאת אומרת טראומה הזו. חדה?
למשל, איזושהי צעקה חדה, שעלולה לגרום להתפתחות של פוליפ.
וואו.
כן.
מדהים. זה תמיד מדהים אותי כמה הגוף שלנו, כזאת מכונה מופלאה, שכשאין בעיות, אנחנו בעצם מבינים כמה דברים צריכים לתפקד בתפקוד מקסימלי, כדי שהדבר הזה יהיה שלם ולא יתפתחו כל מיני. אז זה באמת מדהים. אוקיי, ומי מאבחן את הנגעים? זה משהו שרופא אפוזן גרון רואה? יש מומחים? צריך לעשות צילום?
כן, אז רופא אפוזן גרון מאבחן את אימצות הנגעים האלה. יש איזשהו תהליך של אבחון, שכולל גם אכן צילום של מיתרי הקול, בשביל לוודא את אימצות הנגעים.
אוקיי.
ובהתאם לממצאים, מפנים לטיפול, או טיפול קול של קלינאי תקשורת, שיכול להספיק, ובמקרים יותר דרסטיים, גם ניתוח להסרת הנגעים, ולאחריו טיפול קול של קלינאי.
אוקיי. אז הפרוטוקול בדרך כלל היה שאחרי הניתוח, מה, לא לדבר? אנחנו פתאום בסדנת ויפאסנה שבוע?
כן.
זה קשה.
אז לכן, מאוד, מאוד. אז אחרי הניתוח בעצם המטופלים נדרשים למנוחה קולית, שזה בעצם הימנעות מדיבור, משירה, מכל שימוש בקול, בשביל לאפשר למיתרי הקול שלנו להחלים, בעיקר אחרי הניתוח. המשך האידיאלי של המנוחה הקולית הזו היה נושא למחלוקת במשך שנים בין אנשי המקצוע, וכמו שאמרת, היא נחשבת מאוד מאתגרת ומורכבת ליישום, זה דורש משמעת קפדנית, זה יכול להיות קשה לשמירה.
לחלק מהאנשים, יש כאלה שאולי זה בא להם יותר בקלות, אני מנסה לחשוב על זה, שעתיים קשה לי לסתום, רק אם אני ישנה.
זהו, במיוחד עבור אנשים שהמקצוע שלהם מחייב שימוש בקול, או איזושהי אינטראקציה חברתית, והם באמת היא נחשבת קשה יותר.
את יודעת, היו לי כל מיני תרגילים בפיתוח קול, שהם היו בלי הפקת קול. זאת אומרת, זה אולי שמע לאנשים מוזר, אבל לדחוף קיר. וכשאנחנו דוחפים קיר מופעל איזשהו לחץ כזה, שהוא גם מגיע מהשרעפת, הבטן, אבל הוא גם מחבר את המיתרים. אז כשאת אומרת שאי אפשר לדבר, עדיין יש תרגילים שכדאי שאנחנו נעשה כדי... לשמור על איזושהי גמישות שמה במיתרים?
אז כמו שאמרת, באמת התרגילים האלה גורמים למפגש בין מיתרי הקול, איזשהו חיכוך ביניהם, מקרבים אותם אחד לשני,
נכון.
אנחנו רוצים בזמן הזה, לאחר הניתוח, באמת לאפשר למיתרים לנוח, יש שם איזשהו פצע שצריך להחלים אחרי
הבנתי.
הניתוח, וכדי שלא תיווצר איזושהי רקמה צלקתית, שתוביל להשפעות חמורות יותר לטווח הארוך, אנחנו כן נדרשים לנוח עד הסוף, זה אומר גם לא תרגילים
כאלה כמו ש... הבנתי, וגלידה מותר לאכול? אני זוכרת שפעם שהיו עושים ניתוחים להוציא שקדים, אז היו אומרים, אחרי הניתוח אפשר לאכול גלידה, כי הקור הזה הוא טוב.
כן, כן, גלידה מותר לאכול, כמובן כל אחד להישמע להוראות המנתח שלו, כל טיפול בהתאם.
אז בואי עכשיו לקראת סיום, תראי, אנחנו דיברנו על תחילת שנת הלימודים, ואנחנו יודעים שמורים, מרצים, סובלים מהעניין הזה, מלהפיק לא בצורה מיטבית את הכל. אני אתן איזשהו טיפ שלי מאוד מאוד עזר, ואני אשמח שאת גם תתני. הטיפ שלי זה לוודא שיש לחות במיתרים. זאת אומרת, כשאני מרצה, אני משתדלת, גם אם אני לא חש עצמה או יובש בגרון, לשתות. כי ברגע שאנחנו שותים, אנחנו מגדילים את הסיכוי שלא יהיה שם יובש ותגיע הצרידות. וגם כשאני עושה את הספורט בגלל זה, אני משתדלת לנשום יותר דרך האף ופחות דרך הפה, כי משהו בהכנסה של האוויר גם מייבש שם את המיתרים. שני הדברים האלה עבורי עשו שינוי מאוד מאוד משמעותי, זה משהו קטן, אני מקווה שהוא לא בסתירה לדברים שאת יודעת, ואז אני אשמח שתאשרי ותוסיפי עוד טיפים משלך כדי לעזור למאזינים והמאזינות.
הבאת את הטיפ הכי טוב שיש, לשתות כמה שיותר, כמה שיותר לחות.
מים, אגב, לא קפה, לא זה, מים, מים, מים.
להימנע מקפאין אפילו, כי קפאין הוא מייבש לנו את מיתרי הקול. אז הכי חשוב, כמו שאמרת, לשתות מים, ולשמור על ההיגיינה הקולית שלנו. אפשר...
מה זה אומר?
אם אפשר.
מה זה אומר לשמור על היגיינה קולית?
כמו שאמרת, לשתות הרבה מים, אם אפשר להימנע ליצור איזשהו חיכוך במטרה הכל, זה אומר להשתדל להשתעל בצורה יותר עדינה, אני יודעת שזה קשה לייצר את ההגלים האלה, לא שאולים חזקים כי זה עלול לפגוע במטרה הכל, פחות לקחקח כמה שאפשר, את יודעת, זה קשה ליישום, אבל קחקוח גם יוצר חיכוך מאוד לא נעים במטרה הכל ומעודד את הצרידות שעלולה להיווצר.
אוקיי. עד כמה סטרס הוא משהו שיכול להשפיע? אני זוכרת שפעם הייתה תקופה שהייתי כזה מאוד מתוחה, נסעתי להרצאה, להעביר הרצאה בלונדון, וממש תוך כדי הטיסה הרגשתי שאני מאבדת את הכל, הגעתי כבר, בסופו של דבר זה נגמר בזריקה שהייתי צריכה לקבל, כדי שאני אוכל להעביר את ההרצאה, ולא הייתי מצוננת ולא, והדבר היחידי שחשבתי עליו, מה, יכול להיות ש... מתח גבוה יכול, אני יודעת על הקשר בין גוף לנפש, אבל איכשהו המיתרים לא היו במשוואה הזאת.
בוודאי, גוף לנפש, כמו שאמרת, הפסיכולוגיה משפיעה לנו על כל הגוף, גם על מיתרי הקול, יש גם תופעות שעלולות להיגרם בעקבות לחץ פסיכולוגי רב, לחץ נפשי רב, שזקוקות, שדורשות טיפול, כמו שאמרת, של זריקות, או אפילו טיפול, איזשהו טיפול פסיכולוגי, טיפול נפשי, וזה בא לי לידי ביטוי גם במטרי הקול.
אוקיי. אז אני מקווה שבאמת לקחתם משהו ממה מהשיחה שלי עם ליאת, לחיי היום שלכם, גם אם אתם לא מרצים או לא עומדים מול קהל, זה פשוט הכלי שמשמש אותנו לתקשורת, לא הכלי הבלעדי, אבל אנחנו יודעים שהוא חשוב. אז תודה רבה לך, ליאת.
תודה לך, צהריים טובים ושבת שלום.
שבת שלום. אז כן, הנושא הזה הוא באמת קרוב לליבי, ואני מקווה שגם אתם מצאתם בו ערך, ואני רוצה עכשיו להתייחס לאחת השאלות שהגיעה, והשאלה היא, סליחה, השאלה היא של סנדי. סנדי בת 28, היי מיכל ושבת שלום יקירה, האם שתיית יין אדום או יין בכלל, יין בכללי, היא בריאה לגוף או שהיא בכלל פוגעת בו? אז תראי, אני לא יכולה להגיד, שהמון פעמים אני מתייחסת למזונות מסוימים, בריא, מרזה, משמין, הכל עניין של כמות. גם הדבר שלכאורה הכי מזין, אם הוא יהיה בעודף גדול מדי, לא בטוח שהוא יהיה יעיל לגוף שלנו באותה מידה. יין, אני לא שמעתי שהוא יכול להזיק בכמות קטנה, אני גם לא יודעת עד כמה הוא באמת יכול להועיל. אני חושבת שאם הוא גורם לך נאה, ואת מצליחה לנהל אותו באופן כזה, שאת לא מפתחת תלות ביין, שאת חייבת כוס יין, או שאת במפגשים חברתיים ללא יין, את לא מצליחה לתפקד או להיפתח, זה איזושהי הדלקה של נורית אדומה, אפרופו יין, אדום, אבל במידה ולא, שתייה חברתית, נחמדה, כוס יין, חצי כוס יין, לא על בסיס יומי, ממי שאני ראיינתי ומה שאני הבנתי, לא אמורה להיות בעיה. אני תמיד מסייגת את הדברים שלי, כי יש גם נושאים שהם אישיים, מצב בריאותי, נטילת תרופות, אז אני לא יודעת את כל ההיסטוריה שלך, אבל שאלת משהו כללי, גם התשובה היא כללית, ואני מקווה שעזרתי לך. ועכשיו איתנו הלני. היי הלני.
היי.
הלני דגני, ספורטאית ובעלת סטודיו לריקוד על עמוד. מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
את יודעת, כשידעתי שאני מראיינת אותך, נזכרתי, יש כל כך הרבה דברים שאני עוד רוצה לעשות. זה, וזה, וזה, וזה. אני אומרת, כן, אוקיי, יש לי עוד כמה עשורים, אבל באמת הרשימה שלי כל כך ארוכה, ואחד מהם זה ריקוד על עמוד. עוד לא התנסיתי, וזה נראה לי סופר קשה. זה נכון?
כן, זה קשה, זה ספורט מאוד מאוד קשה.
זה מתאים לכולם?
זה מתאים לכולם, וכולם גם מצליחים איך שהם מגיעים בהתחלה,
אז בואי תספרי לנו קצת על הספורט הזה, מה זה מצריך, איפה אפשר.
בעיקרון הוא מצריך הרבה הרבה סבלנות, בעיקר.
כי התוצאות הן לא מיידיות.
הן מיידיות בשיעור הראשון והשני, זאת אומרת, מה שתלמדי את הצליחי, כי זה טכניקה, ובמיוחד אם מסבירים את הטכניקה נכון, אז מצליחים, זה לא צריך כוח בהתחלה. העניין הוא שאנשים מתחילים לראות את הרמה, ומתחילים חלקם, אם נגיד שהרמה מתחילה להיות גבוהה יותר, לא מצליחים פתאום, וזה מתחיל להיות מאתגר.
כן.
אז את יודעת, אני לא מצליחה, שיעור אחד מנסים. ואז בעצם יש את העניין הזה של אולי, שכבר נמאס כזה. כי אין כוח יותר, את יודעת.
כי לא רואים שיפור, ואנחנו רוצים מאוד מאוד להיות מתוגמלים על המאמץ שאנחנו עושים.
לא, רואים שיפור, רגע, שאני לא יודעת, רואים שיפור מטורף. אני יכולה להגיד לך שתלמידים פה רואים שיפור כבר אחרי חודש, גם בגוף, גם ביכולות.
תלמידים זה גם בנים וגם בנות.
גם בנים וגם בנות, וגם זה מאוד מוריד במשקל, למרות שאנשים לא באים לעשות דיאטה, זה פשוט משהו שקורה באופן אוטומטי.
כן, אבל אני חייבת להגיד, פעילות גופנית כשלעצמה היא לא זו שמורידה במשקל, אם היא לא תהיה עם שינוי תזונתי, לא תהיה ירידה במשקל, יהיה חיתוב, יהיה מיצוק אולי, אבל אם הוא יעטוף...
זה לא כל כך מדויק.
למה?
כי זה ספורט שבעצם את בשיעור אחד מאמנת את כל השרירים בגוף שלך.
ועדיין, אם תצאי מהשיעור ותאכלי גלידה, בורקס, פיצה, ועד השיעור הבא תשבי, אז את עדיין תצריכי כמות קלוריות יותר גדולה, ותעלי במשקל. ירידה במשקל היא תמיד חייבת להיות מגובה תזונתית. פעילות גופנית,
אז לא, אז כאילו במקרה הזה לא, אני ירדתי 30 קילו, ואני לא עשיתי דיאטה תזונתית. זאת אומרת, התזונה שלי תמיד הייתה נתיבונית, אבל אני עדיין אוכלת לחמים, ואני עדיין אוכלת לחמים גם בארבע לפנות בוקר, עם המבורגר ביון טבעוני.
אוקיי.
ולא, בגלל המאמץ שהוא כל כך, כל כך מסיבי.
אוקיי, אז הוספת מאמץ, נשארת על אותה כמות אוכל, והוספת מאמץ, אז המאזן הקלורי נהיה קטן יותר, אבל זה בסדר.
זה פחות מאוד מרחתב, מאוד מאוד מרחתב, וחיתוב, אין מה לעשות, הוא כן מושקל, גם אם אתה עכשיו אוכלת המון חיתוב, הוא מוריד מהשומן. וזה ספורט מאוד, מאוד, מאוד מחטא, וגם במהירות שלא... אני ניסיתי כל ספורט בחיים, אני התחלתי בגיל 31, לא צעירה.
אוקיי.
ואני ניסיתי באמת הכל, ג'אז, בלט, לכל הלכתי, הכל משהו לא... תדעת, יש לזה איזשהו סוף, וזה לא נתן איזשהו דרייב להמשיך.
ועדיין אני לעולם לא אגיד שספורט מוריד במשקל, כי ירידה במשקל היא מורכבת מכמה אלמנטים, ולא משנה איזה ספורט, אז, וזה בסדר. את יודעת...
בוא נגיד מחטב, בוא נסגור כן. מחטב מאוד.
זה אין לי ספק, אז תראי, כדי לעשות את הפעילות הזאת על עמוד, זה נראה שני דברים שמאוד מאוד בולטים. כוח זרוע, ידיים, ושרירי קור בטן מאוד מאוד חזקים. תמיד ככה שאני מסתכלת על התנועה על העמוד, זה מה שאני רואה. זה נכון?
כן, זה המון המון קור, אבל זה לא רק ידיים. כאילו, כולם חושבים שזה ידיים, במיוחד אנשים שבאים פה בשיעור ראשון. זה לא ידיים, זה כל הגוף. הרבה תרגילים, הידיים בכלל לא חלק, זה האור תופס.
האור?
זאת אומרת, בגלל זה אנחנו גם עם מכנס קצר וטופ, לא בגלל שבא לנו להיות חשופות, אלא בגלל שהאור תופס, וזה גם ספורט שמאמן את האור. זה הספורט היחיד שכן מאמן אור, זאת אומרת, יכול להוריד סימני מתיחה, אור עודף.
אור, זה מעניין.
כן.
וואו, אז את זה, את זה למשל לא ידעתי, זאת אומרת, חלק מהעניין, תמיד הם מקשרים, האסוציאציה, דיברתי בתחילת התוכנית, ריקוד על עמוד, כל מה שאנחנו רואים זה רקדניות, סטריפטיז, במועדונים, איכשהו זה תמיד מקושר לנו למשהו שהוא מאוד מאוד אירוטי, מאוד מאוד מיני, ועכשיו את באה ואת אומרת, לא, חלק מהיותנו חשופים וחשופות כשאנחנו רוקדים,
רגע, בואי נעשה סדר.
כן.
מה שאת מדברת על מה שהחשפניות וזה, זה משהו אחר לחלוטין, זה בכלל לא, זה לא ריקוד על עמוד, זה אקזוטי. הריקוד על עמוד, שהוא בכלל נקרא אקרובטיקה על עמוד, אנחנו קוראים לזה ריקוד על עמוד, כי זה החיפוש בגוגל. זה בכלל הגיע מאוד, זה ספורט של גברים, שהוא עד היום קיים, זה ספורט תחרותי, שהוא תחרותי, יש לנו 3-4 תחרות בשנה, זה ספורט של גברים בכלל.
אוקיי.
לא של נשים, זה התחיל לפני 800 שנה בעודו.
800 שנה?
800 שנה.
אוקיי.
אחרי זה התפתח לסים, את יודעת, ביפן ובסין, כל העמוד המעופף, העמוד הסיני, ורק בסוף שנות ה-80 או 70, אני לא יודעת אם אני מדייקת, סליחה, זה הגיע לעולם של החשפניות, שזה משהו אחר לחלוטין, זה יותר ריקוד אקזוטי, אירוטי, ועמוד ביחד.
אוקיי.
הוא פחות משלב אקרובטיקה אווירית, זה אקרובטיקה אווירית עמוד.
הבנתי, אז אנחנו בעצם ריקוד על עמוד, כי כמו שאמרת, זה מה שנמצא בגוגל, אבל אנחנו מדברים על אקרובטיקה, אקרובטיקה אווירית.
אקרובטיקה אווירית על עמוד, בדיוק.
אוקיי.
כמו חישוק, כמו טיסו.
כן.
על עמוד, פשוט על עמוד זה הכי מאתגר, כי זה מוט חלק, שאין לך איפה לנוח בו כמו חישוק או טיסו, שזה כמו נדנדה.
נכון.
את כל הזמן צריכה להחזיק את עצמך.
כן. אם לא טיפלי.
נכון.
אם לא אני אפול. את יודעת, כשכמעט כל ענף ספורט, יש לו, סתם, אני חושבת למשל על ריצה. אני יודעת שהריצה שלי מאוד השתפרה, כשאימנתי בחדר כושר וחיזקתי את הארבע ראשי, ושיפרתי צבולת לב הריאה שלי. אז כאן, כשאני מדברת על ריקוד על עמוד, האם השיעור, האימון לצורך העניין, הוא בעיקר התבצע על העמוד, או יש גם תרגילים שאנחנו עושים בצד, על מזרן, כדי לחזק שרירים מסוימים? איך זה מתבצע
כן, קודם
בפועל?
כל, בדיוק. קודם כל, השיעור הוא מורכב משעה, שבה יש 20 דקות של חימום מאוד מאוד מסיבי, לפני שבכלל עולים על העמוד.
Okay.
שזה חימום שכולל בו חימום מפרקים, והמון המון בטן, וחיזוק של הידיים, ושכיבות תמיכה, ודברים של חיזוק 20 דקות.
חימום שנשמע לי יותר כמו אימון בפני עצמו.
כן, מי שמגיע לפה אומר שזה האימון שהוא עושה בדרך כלל בפילאטיס או משהו כזה. ואז בעצם ניגשים לעמוד חמים מאוד, כי הגוף עובד, ואנחנו באוויר, וזה נגד הגרביטציה. אז
מעניין.
זה מה ש...
וכמה בדרך כלל יש בתוך אימון כזה?
בשיעור שלי, כי זה תלוי בעמודים, וזה לי יש 8 עמודים, אני גם רק בן אדם אחד על עמוד, אז יש 8 משתתפים.
אוקיי. וזה השיעור מלווה במוזיקה?
בטח, יש מוזיקה, יש אורות, יש אווירה, הסטודיו מאוד גדול, מאוד מרווח, זה באמת כיף. יש פה אווירה, אתה יודע, אנשים באים, אני עשיתי אווירה של בית של פיות.
וכולם מרגישים עם זה טוב, גם הגברים שמגיעים.
כן, גם הגברים, זה אנרגיה, אתה יודע, תמיד זה דומה מושך דומה.
יפה. אז מגיעים הגברים הנכונים, את אומרת.
כן, נגיד בן זוג שלי הוא נהיה אלוף הארץ, הכרתי אותו פה בשיעור ראשון, ואימנתי אותו 8 חודשים, והוא זכה מקום ראשון אליפות הארץ, והוא עכשיו הולך להצלג אותנו ברומא ואליפות עולם.
מדהים, מדהים, ואת הגעת גם כן להתחרות בענף הזה?
כן, אני לא זכיתי במקום ראשון כמו הוא, אבל הפעם אני אמן את עצמי, ואני מקווה שעוד תחרות.
מתי התחרות, באותה תחרות גם את משתתפת?
לא, אני לא באליפות עולם, רק מי שזכה מקום ראשון.
הבנתי. אוקיי, אז אנחנו מאחלים לך כמובן בהצלחה רבה. ואמרתי בתחילת התוכנית, תמיד כשאנשים אומרים לי, כרגע אנחנו לא עושים ספורט, וזה לא בשבילנו, אני אומרת, כי עוד לא מצאתם את הספורט הזה שעושה לכם את זה, ויש מגוון כל כך רחב. אז ספורט על עמוד יכול להתאים לאנשים מסוימים, כל מה שהם צריכים להביא בשלב ראשון, זה פתיחות, פתיחות להתנסות בדבר החדש, ואם רוצים להגיע אלייך, איפה את מאמנת?
אני מאמנת ליד כיכר דיזנגוף, ברחוב בר כוכבא, יש לי סטודיו גדול פה, ממש עם תקרות גבוהות, ואני מאמנת גם עמוד, גם חישוק, גם טיסו, ספירלה, עמוד מופף, כל מה שקשור לאוויר.
יפה. אז הנה, אם בא לכם קצת להתעופף ולהתחזק תוך כדי, זה המקום עבורכם. תודה רבה לך, הלני.
תודה רבה לך.
וסופה שנעים.
סופה שנעים.
אמן.
תודה רבה.
אמן. ואני חוזרת אל השאלות שלכם. השאלה הבאה היא של, רגע, של שלהבת. היי מיכל, תודה רבה על המענה. יש לי ילדה קטנה, בת 5, והיא מאוד אוהבת ממתקים. אני רוצה לתת לה, אבל גם לא למנוע ממנה, וחשוב לי מאוד שהיא תבין את המשמעות של ממתקים לגוף שלנו, לטוב ולרע. איך ניתן לעשות זאת? שלהבת, אני מאמינה בלחיות על פי הערכים שלך. זאת אומרת, אם את מאמינה שזה לא בריא לגוף, מה זה אומר שמשהו לא בריא לגוף? האם תכניסי אותו הביתה? האם הוא יהיה זמין רק בגלל שהוא נמצא בבתים אחרים? קודם כל, זה משהו שאת צריכה לעשות עם עצמך, כי כשאת שלמה עם עצמך, הילד לא מקבל את הבלבול. אם לך בטוח, זאת אומרת, אם את בטוחה, כשהילדה נכנסת לאוטו, היא חוגרת חגורה, היא לא תתווכח איתך, היא לא תנסה לרמוד ברגע שהיא תיסע עם מישהו אחר, ההפך, היא תסב את תשומת ליבו של אותו מבוגר, שהיא חייבת להיחגר, וזה בדיוק עובד באותו אופן. אז אני לא יודעת להימנע או לא להימנע, את לא יכולה לשלוט בכיבוד שיש בימי הולדת, אבל את יכולה לנהל את הבית שלך באופן שתואם לערכים, את יכולה להגיד לא שזה אסור, זה פשוט... את אימא כל כך אוהבת את אותך, כן, את הבת שלך, ואת רוצה לתת לה את הדלק הנכון, כדי שהגוף יהיה שמח, כדי שהאיברים, יש המון המון דרכים יצירתיות, אבל קודם כל את הרעיון הזה, את צריכה למכור לעצמך, את צריכה להאמין בו, באמת, 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 בלי שום ספק, ואת יכולה לתת לה דוגמה אישית, כי ילדים לומדים בעיקר מדוגמה אישית, זאת אומרת, אם היא תראה אותך אוכלת בסתר, או אוכלת אוכל ומקטרת עליו, ומספרת כמה את רוצה את אותו ממתק, אז יש כאן איזשהו מסר כפול, וזה מה שגורם לבלבול של הילדים. זה מה שאני מאמינה בו, יש כאלה שיגידו, כן, במידה, חטיף ביום, פחות, אני פחות מתעסקת בדברים האלה, אני באמת בעד דלק נכון, פירות, הדברים שמזינים את הגוף שלנו, מכבדים את הגוף שלנו, ואפשר פעם בלעצור בקיוסק, בסופר, ולקנות איזשהו משהו, בידיעה שזה לא מזין, אבל כן, אפשר מדי פעם, אבל גם זה לא מסט מבחינתי. אז זאת הדעה שלי, שאלת אותי, וזו דעתי, ומקווה שתנסי ליישם את זה, ולראות שזה לגמרי לגמרי עובד, לשלוש בנותיי, זה עבד מצוין.
זירת המרצים.
ועכשיו איתנו עידו סלע, שהוא יזם ומומחה לאופטימיזציה. היי עידו.
שלום, מה נשמע?
בסדר גמור, ברכות על ההרצאה, ניהול זמן בסביבה עמוסה בהפרעות קשב, אני אומרת בהצפה, הצפה של דברים שדורשים מאיתנו קשב, ואני חושבת שכולנו יכולים לשפר את הניהול שלנו אל מול הסביבה. הרי נכון. לא תהיה לנו עוד שעה ביממה, וכנראה לא עוד יום בשבוע, ואם אנחנו רוצים להספיק יותר, וליהנות יותר, אנחנו מדרשים לנהל את עצמנו טוב יותר נכון, במרחב הזמן. נכון. מה זה אומר?
נכון. תראי, קודם כל בוא נתחיל ממה שקרה בשנים האחרונות, עם כל העומסים של הוואטסאפים, וכל מי שמכיר את זה, דיברת על זה שאת הורה עם שלוש בנות, ו... זה מטורף מה שקורה, אז כן. אנחנו חייבים לנהל את הדבר הזה, ובעצם לעשות את ההפרדה בין החברתי,
שזה מצחיק, כי על פניו, אני זוכרת שהתחילו ההודעות, זה, חשבנו שזה ייעל, נכון? אני לא נכון, עכשיו צריכה לדבר, נכון. שיחת סרק, הודעה, אבל ההודעות נהיו נכון. אינסופיות, בקבוצות אינסופיות, ואתה פשוט צריך יממה רק כדי לנהל את כל הדבר הזה, את כל התכתובת הזאת.
תדמייני במצב דברים מרגיש שהייתי מגיע אלייך, נניח הייתי יושב ועובדת, עכשיו את כותבת ספר, ואני באמצע שאת כותבת ספר אומר, תקשיבי מיכל, קבלי בדיחה. מה היית אומרת לי, מה היית אומרת לי באמת? היית אומרת לי, תשמע, זה לא מתאים כרגע. כאילו, אם היית רוצה, אם היית מרגישה הייתי בנוח, היית אומרת לי, תשמע, זה לא מתאים כרגע. אבל זה מה שקורנו כל הזמן בחיים. מישהו נכנס עם הוואטסאפ, החבר'ה, החברים, האנשים הזה, וכל הזמן מפציצים אותנו, זה כמו שפעם אפילו אתם, כאילו מי שזוכר, העבירו מצגות במייל, כאילו PDFים כאלה, PSD כאלה,
כן.
זה לא הגיוני נכון. שמישהו שלח לך באמצע, נכון?
נכון.
אז אנחנו בעצם...
לא, אני אגיד לך ככה, זה הגיוני שמישהו ישלח באמצע, הגיוני שאתה לא תשאיר את הדלת פתוחה, כדי שכל דכפין ייכנס נכון, וישפוך נכון, את,
נכון,
את התוצרת נכון, שלו, את הדברים שקפצו נכון, לו עכשיו לראש, כן.
נכון, נכון, נכון.
אגב, אני לא יכולה לשלוט בהיגיון של אנשים אחרים, אני יכולה לנהל את ההיגיון שלי.
נכון, נכון, נכון. אגב, וזה, אתה יכול לשלוט על המחשבות שלך, והרגשות שלך והמעשים שלך, אתה לא יכול לשלוט על האחרים. כן. אגב, אחד מהדברים שאני אומר לעובדים שלי, דוגמה, חלק מהטכניקות, אני אומר... הדלת שלי לא פתוחה לכם, אני יודע שזה הפוך מה ש... גם ההרצאה, זה הפוך, גוטי הפוך, כל מה שאמרו לנו...
לא, היא בטח פתוחה בשעות מאוד מאוד ברורות, אני חושבת, אבל אני תמיד אומרת,
אם העובד... היא פתוחה לזה שאדם יזמן, לא, היא פתוחה לזה שאדם, אם העובד יזמן אותי, אני אגיע מתי שהוא רוצה, רק אני אבקש ממנו שיתכנס. זאת אומרת, זה שמישהו, תראי, היה בעצם...
אני רק אציין שיש לך 200 עובדים, אלפי לקוחות, חמישה עסקים, שלושה דירקטוריונים של עמותות שאתה חבר בהם, משפחה, הסעות, בישולים, ספורט, וזה רק חלק מהדברים. זה לא שאני מדברת עכשיו עם מישהו שאולי אתם אומרים, טוב, הוא בטח יכול לאפשר לעצמו או משהו כזה, ואתה אומר, לא, אני מנהל סדר יום, עמוס, ועדיין אני לא קם בארבע בבוקר.
אני מנהל סדר יום עמוס, ואת לא תאמיני שאני מאוד 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 רגוע, אני לא כועס, אני לא צועק, אני לא מרים את הכל.
אז יש מי שיגיד זה אופי.
לא, 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 זה לא אופי, זה טכניקה.
Now you're talking, כי אני מזכירה לכל מי שמקשיב לנו, שבעצם אתה מגיע לארגונים, מגיע לכל מקום שמזמינים אותך, ומעביר הרצאה שהיא נותנת כלים פרקטיים, איך גם אנחנו יכולים בסדר יום עמוס, אם אנחנו בוחרים שסדר היום שלנו יהיה עמוס, עדיין להתנהל באיזושהי שלווה.
נכון, 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 אבל גם תראי, המון המון מהדברים זה גם טכניקה. אני אתן דוגמה אפרופו הדלת הזאת שזה. כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, דלת שלא פתוחה, בעצם, היה איזשהו מאמר ב-1974, Who's got the monkey? מי מעביר את המשימה אליך? כמה פעמים אנחנו בחיים, אתם מבינים, אתה הולכת רגע בסביבת העבודה, ומישהו אומר, תגיד, מיכל, יש לי איזושהי שאלה וזה וזה, ואז אתה אומר לו, אתה יודע מה? אני אחשוב על זה ואני אחזור אליך. בשנייה הזאת, בלי לשים לב, המשימה עברה עלייך. פתאום, בלי לשים לב, אחרי שבוע הוא חוזר אליי ואומר, תגידי, מיכל, את זוכרת שאת תפתח לי תשובה, נכון? זאת אומרת, זה טכניקה, קודם כל להבין, who's got the monkey, אם אפשר לתרגם את זה לעברית, זה התפוח אדמה לוהט, בעצם, אבל בעצם, אנחנו צריכים להבין, קודם כל בטכניקה, אחת מהטכניקות, זה של מי המשימה, זאת אומרת, להבין באמת, באמת, מי בעל האינטרס בעצם.
אוקיי, אז בוא נשאר עם הדוגמה הזאת. מישהו, תקשיב, אני הולכת ברחוב, אני נמצאת במסעדה, אנשים, וזה ישראליות גם. אני מאוד מאוד נגישה, ואני מאוד, יש בי איזשהו גם משהו כזה שאני נחמדה, ואני רוצה לרצות, ואני לא רוצה שיקסו עליי. לפעמים, אתה יודע, עוברות שעתיים, ואני אומרת, מה עשיתי כל השעתיים? עניתי לאנשים באינסטגרם, בפייסבוק. אני גם נהניתי, בוא לא נתבלבל, אבל השאלה, אם זה היה האופן הכי יעיל שבו ניהלתי את הזמן, האם קיבלתי על זה כסף?
אני בטוח שלא, ותכף אנחנו נעשה את ההפרדה, כאילו אני בטוח, לא, 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 אבל אני בטוח, אבל אני רוצה לך בדוגמה הזאת, אני אתן לך דוגמה, מישהו פונה לך ואומר לך, תגידי מיכל, רציתי לשמוע דעתך, מה דעתך על ככה וככה, את יכולה במקום לקחת את המנקי הזה אלייך, את המשימה, תגידו, שמע, אני אחשוב על זה ואני אחזור אליך, ועכשיו, אופ, לשים לב המשימה עברה אליו, את יכולה להגיד לו לדוגמה, הרי את לא בעלת המשימה, את יכולה להגיד לדוגמה, תשמע, אני אשמח אם תשלח לי במייל את שלושת הדברים שאתה חשבת עליהם שהם הכי נכונים, ותעזור לי להחליט. עכשיו, את החזרת את זה אליו, כי הוא בא למשימה, ואז פתאום, במקום שכל אחד זורק לך, פשוט זורק לך את המשימות, כל אחד ומפציץ אותם, אתה פתאום מנהל את זה ואומר, עכשיו, יש מצב אגב, שאת בעלת אינטרס, נניח מישהו אומר לך, תשמעי,
אגב, אני פותחת כאן סוגריים, הרי איך שמישהו בא ואומר, תקשיב מיכל, רצית לזה מה את חושבת על זה ועל זה, ההרגשה הראשונה זה מחמאה, מישהו רוצה לדעת מה אני חושבת, וכאן, ותוך כדי המחמאה תפסתי גם את התפוח אדמה, אז עדיין אנחנו יכולים להיות מוחמאים מזה שדעתנו מעניינת, אבל עידו בא ובעצם אתה אומר לנו, אין בעיה, רק בואו תנהלו את זה נכון, וזה טיפ מעולה, 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 מעולה.
וגם להגיד, לדעת, אפרופו המחמאות, תראי, אין תך דוגמה, אני באמת, א', אני מאוד אוהב מחשבים, ואני באמת מאוד מבין בהם, והמון פעמים אני מקבל טלפונים מהורים של חברים, לדוגמה, באמצע היום, הוא צריך עזרה עכשיו במחשב, אני יודע, כל מי שמכיר בדור שלי, מכיר את זה מההורים, מהסבתות, מזה, עכשיו תראי, מצד אחד זה מאוד מחמיא עכשיו, האם זה הגיוני עכשיו שבאמצע היום, נניח בשעה 12, אני אקבל שיחה שקודם כל תתחיל מהמצב, וממה קורה, ומהשבעה באוקטובר וכו' וכו', ואז תגלוש למחשב, ועכשיו בעצם חצי שעה מהיום, אני אשרוף על תמיכה בתקלה באימייל. עכשיו, אני יודע שזה...
זה לא ששרפת חצי יום על חצי שעה תקלה באימייל, זה הקדשת היום כי אתה חבר טוב, הרי זה בדרך כלל עובד על זה.
נכון, נכון.
שזה מה שאתה שומע, מה אני אגיד, לא, זה חוזקה שלי, אני בן אדם טוב, אני רוצה לעזור.
נכון.
אתה בעצם אומר, התרגום צריך להתחיל במה זה אומר שמישהו פנה אליי.
קודם כל, דבר ראשון, א', תודה רבה למחמאה, ב', אני לא יכול להגיד את זה. אגב, חלק מהטכניקות, לדוגמה, אנחנו לומדים בעצם להגיד לא. אני אתן לך דוגמה, לא, 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 זה טלפונים, עכשיו למה? אני אתן לך דוגמה, נניח, מישהו מצטרף לך חבר במהלך היום. אני יודע שזו טכניקה קטנה, אבל לדוגמה, מישהו מצטרף לך במהלך היום. עכשיו, את יודעת שהשיחה הולכת להיות עכשיו חצי שעה. אגב, גם הישראלים לא תמיד נעים להם לגשת ישירות לעניין, אז הוא מתחיל בסמולטוק נורא
ארוך. על המצב הכללי, כן.
על המצב הכללי, על המצב שלך. בסוף הוא צריך לך משהו נורא קטן שהיית יכול לסגור אותו באמת באמת בוואטסאפ. חיים מהטכניקה היא לא לענות. לשלוח אותו אחרי זה, ראיתי שחיפשת אותי, רצית משהו. ואז הוא עומד לו, אגב, בסאבטקסט בצורה נורא בולטת. אתה יכול לשלוח את מה שרצית בוואטסאפ, ואז יכול להיות שזה באמת משהו שהוא מצריך באמת הרבה זמן, אבל יכול להיות שסתם שאלה נורא קטנה שאתה תופר אותה בשנייה. במקום להיכנס עכשיו לחצי שעה...
כן. אז אתה אומר אולי להציר מלכתחילה, משהו חשוב, יש לי זמן מאוד קצוב, ואז אולי תכלס הוא יגיע לעניין, ואתה תוכל להגיד לו, תשלח לי. אני חייבת לשתף במשהו, גילי, הבת שלי משרתת בדובר צהל, ובאמת היא עורכת שירות מדהים, היא משתפת אותי בכל מיני דברים, ויום אחד היא שלחה לי עבודה מפוארת, ואני מסתכלת על העבודה, ואני אומרת, עבודה ברמה סמינריונית, גבוהה, כתובה מדהים. אני אומרת לה, יואו, גילי, כמה זמן עבדת על זה, כשאני בטוחה שהיא הולכת להגיד לי שבועיים, כי אני יודעת גם איך נמצא השירות של העבודה, אז היא אומרת, אמא, 7 שעות. אבל תקשיבי, 7 שעות, הטלפון לא היה בחדר. שבע שעות, שאולי כל 50 דקות קמתי, חילצתי קצת עצמות, שתיתי מים וחזרתי. אני הייתי בפוקוס לייזר.
נכון.
וואו. 7 שעות, מדויקות.
כי היום תביני מה קורה, אתה מגיע, תחשבי כמה משיחים ישנו, וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק, שיחות טלפון, הודעות אס-אמס, הודעות אימייל, כמה משיחים עכשיו, כמה מתוכם המשיחים האלה, את אומרת, באמת, אגב, אחת מהשאלות של לנהל, תמיד אנחנו שואלים, תגידו, פה, בנקודה הזאת, צריך אותי, אני, יש לי כמה עסקים, ואני שואל את עצמי כל הזמן את השאלה, בנקודה הזמן הזאת, צריך אותי, או שמישהו אחר יכול לעשות את הדבר הזה?
או שאתה יכול על ידי, אצלנו במשפחה גם יש יוני, אח של יואב, אלוף המחשבים, ותמיד היו, תמיד שהיו פונים אליו, הוא היה מעודד אותנו לעשות משהו, הוא היה יכול להגיד לי, תשמעי, את מסוגלת, יש המון סרטונים ביוטיוב שיראו לך מה לעשות, קדימה, מאתגר אותי, התחושה הראשונה, נו יאללה, באמא שלך, בדקה אתה פותר לי את זה, אבל אחר כך שפתרתי את זה, אמרתי, איזה כיף, גם הגביר אצלי את תחושת המסוגלות, הפנה אותי לעוד דרך שבה אני יכולה להתמודד.
נכון.
אז זה לא שהוא זרק אותי הצידה, הוא בעצם שיפר את מצבי.
נכון, נכון, אני אומר לו, העובדים שלי מתייעצים איתי בנושאים טכנולוגיים, אז אני אומר להם, תקשיבו, בואו תראו איך אני ניגש לזה. זאת אומרת, אני לא רוצה להראות להם את הפתרון, אני באמת רוצה לתת להם את הכלים.
כן, חכה.
בואו תראו איך אני ניגש לזה, ואני אומר להם, חכה, חכה, אני רוצה להגיד להם, תקשיבו. עכשיו, פעם הבאה, אחרי שהוא הבין את הכלים, כי אני לא נותן את התשובה, ואני גם לא, אני גם לא מכן, לא, 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 אני לא אוהב את המילה חינוך, כן, אני אוהב את המילה מודל.
כן.
אבל אני רוצה להראות את המודל
אישית.
הזה בעצם.
כן.
דוגמה אישית, להגיד לו, איך אני מגיע לתשובה הזאת? אגב, דרך גוגל או דרך כלים אחרים, ודרך
כן,
מקומות
כן. כאלה,
אבל אני אומר לו, תשמע, בוא תראה איך אני עושה את זה, אז הטכניקות, אז החלק מהטכניקות זה להגיד באמת, לא, להגיד, אני לא עונה נכון, לטלפון.
נכון.
אני אגב סוגר את הדפדפה כדי שלא יהיה לי פופ-אפ בפייסבוק.
כן.
אני יודע שזה נורא נורא אנשים רוצים לדבר איתי, ונורא נחמדים, וגם זה באמת באמת נורא מחמיא, אבל אם אתה בעצם תהיה כל הזמן נחמד, לא, סליחה שאני אומר את זה, אולי קצת בקצות, לא תגיע לשום מקום, זאת אומרת, לא בעצם תצליח להגשים את עצמך.
נכון.
חלק ממה שהניבות שלנו צריכים להיות בחיים, זה להגיד, תראו, פה אני אומר, אני כן, פה אני צריכים אותי, תן דוגמה נניח בהורות, אני יודע שאת מתעסק בזה המון.
אוקיי.
אז נניח, אני, להיות עם ילדים, אי אפשר להוציא את זה לאוטסורסינג, אבל לשטוף כלים אני יכול להוציא את זה לאוטסורסינג.
נכון.
באמת להיות עם ילדים יש פה ערך נורא נורא גבוה, אבל אין לי בידול בשטיפת כלים. אז פה בנקודת זמן של החינוך, דוגמה, צריך אותי, אותי, אותי לגמרי. עוד דוגמה לטכניקה.
כן, אבל אתה לא רוצה להראות ש... לא יודעת, אתה חשוב לך גם להשקיע בבית, הרי זה תמיד הדילמה שלי. מה, הכל אני אקנה, אז הילדים יחשבו, אני רוצה שגם הם ידעו שהם יכולות לעשות את זה, וזה חשוב, תמיד כאן, אתה יודע, זה כזה מתבלגן.
אבל תראי את המודלים שאת מראה, אתה מראה, אמא עצמאית, אמא רצינית, אמא שהיא מגשימה את עצמה, וכל זה, גם מגיד ישראל בנות, את מראה להם שהיא לא אותו מקום, ואת אומרת, תשמעו,
זה בתקציב שלי.
תאמר בשעות,
כן.
והיא צריכה לעשות תיעדופים, אין מה לעשות, וזה חלק מהן. עכשיו, אם אתה כל הזמן נחמד, תראה, אני עושה חלק הפרדה בכלל.
אני גם לא חושבת שאם אמרתי לא, אני לא נחמדה. זה פעם מה שחשבתי. היום אני לא חושבת שזה עושה אותי לא נחמדה. אני אתן עוד משהו, אולי גם אתה משתמש בזה. בתחילת היום, או אפילו בתקופה מסוימת, להגיד לעצמי, איפה הפוקוס שלי עכשיו? נניח אם אני עכשיו בונה נכון, קורס אינטרנטי, נכון, וזה נכון, הפוקוס שלי. נכון, עכשיו נכון. מישהו בא ואומר לי, תקשיבי, אני פסיכולוג, הייתי רוצה לעשות איתך משהו, וואו, זה נורא מחמיא לי. ואני אומרת, יואו, זה בעצם טוב שיהיה עוד מוצר, אבל רגע, אם עכשיו נכון, הפוקוס שלי יהיה עליו, אני נכון, לא אקדם את הפרויקט הזה שלי, נכון, שהוא נורא נורא חשוב לי. אז נכון, יכול להיות נכון, שהחוויה שלו תהיה שאני פחות נחמדה, אבל אין מה לעשות, אני כרגע רוצה לקדם את זה. וכרגע, צח, האורך שלי, מסמן לי שאני חייבת להתקדם לרעיון.
נכון, אפרופו, צריך להתקדם, נכון, אפרופו, בדיוק, צריך להתקדם, רק במילה, מילה אחת.
קדימה, לך זה.
בעצם, מה שאנחנו מפרידים, בעצם, אנחנו, הפוך, פעם אמרו לנו, הוגשו למשימה הכי קשה במהלך היום, זה לא נכון, אנחנו צריכים לגשת למשימה הכי מקדמת במהלך היום, שהיא מקדמת אותה.
יכול להיות שגם תהיה קשה, אבל היא זאת שתקדם אותנו.
נכון.
יפה. השיחות האלה הקטנות, הן כל כך משפיעות על לאן נגיע, איך נתקדם, מה נרוויח, והכי חשוב, איך נרגיש בסוף היום. וכשהתקדמנו, אנחנו מרגישים טוב. אז תתקדמו, ותתקדמו, ותזמינו את עידו סלע.
אל תהיו סתם יעילים ומגיבים ונחמדים. נכון. אז תהיו, תתקדמו, תפתחו את עצמכם, ותגיעו להגשמה עצמית. זה הכוונה, לא להיות, רק להגיב ושיגידו, בוא נמיכל לי נורא נורא נחמדה, ובסוף מיכל תקועה ולמחשיבה תפה.
תודה רבה לך, עידו סלע, יזם ומומחה לאופטימיזציה. שיהיה סוף שבוע רגוע. ביי ביי.
סוף שבוע רגוע, ביי.
ועכשיו איתנו דוקטור אילן טל, פסיכיאטר, מומחה, מנהל מרכז דוקטור טל לתמיכה רגשית ונפשית. מה שלומך?
משהו על... מצוין, אני יכול להגיד משהו על השיחה שזה הייתה, אתה הייתה?
בוודאי.
בסופו של יום,
כן.
אנחנו הולכים במיטה לישון...
עם עצמנו.
עם עצמנו.
נכון.
זה בסופו של יום.
אוי, זה מדויק.
ולכן, אם חשוב לנו להצליח, אז נעשה מקום שנצליח. אם חשוב לנו משהו אחר, אנחנו כאילו צריכים להיות כמה שיותר בשלום עם מה שאנחנו מרגישים שנכון לנו לבחור.
אני אמשיך בדיוק את מה שאתה אמרת, היות ובסופו של יום אנחנו הולכים לישון עם עצמנו, כדאי שנהיה נחמדים בראש ובראשונה לעצמנו. ומה שזה אומר להיות נחמדים, זה באמת להקשיב לעצמנו, מה נכון לי, מה אני רוצה לקדם. אנחנו לפעמים כל כך עסוקים בלהיות נחמדים, ובלרצות את האחרים, ששכחנו לרגע מה אנחנו רוצים. ואז אנחנו הולכים לישון הרבה יותר עייפים.
נכון, אבל לפעמים גם אנחנו צריכים להיות, מה אני גם לא רוצה לקדם. ואם אני רוצה גם לקחת מנוחה. ולכן אגב, מה שאמרת לגבי ההורות, מתי ההורות עובדת טוב, שההורה שלם עם עצמו.
נכון.
ואז הילד יחס או לא יחס, זה לא רלוונטי.
כל כך נכון.
בגלל שאני רוצה לפגוע בך, אני מלחץ את המסכים, כי אם אני לא מלחץ את המסכים, אני מרגיש הורה מטומטם. אז אני לא יכול.
נכון, נכון. יש איזשהו מושג שהוא נורא לגיטימי בקשר להורות. אוי, הרגשות השם, הרגשות השם. ובאיזשהו שלב אני חייבת להגיד שכמעט ולא נכחו רגשות האשם, ואם אני מנסה להבין מתי זה קרה, זה באמת בהתפתחות האישית שאני הגעתי אליה, שהייתי שלמה, שלמה עם עצמי. כשלא הייתי שלמה, כמות רגשות האשם שהיו בדיוק ישבו על המשבצת הזאת. אז אני חושבת שחלק מהעניין, אנשים הולכים לסדנאות ואיך לנהל ומה להגיד לילדים, אני חושבת שהרבה פעמים שאנחנו עוברים התפתחות אישית עם עצמנו, שגדלנו, שדייקנו, משהו בהורות מתרווח ויושב, לוקח זמן להגיע לזה, אבל אני חושבת שאף פעם לא מאוחר לשפר את היחסים האלה.
תהליך שלא נגמר, הוא שוב ושוב ושוב ושוב, אנחנו קדימה, הולכים אחורה, הולכים קדימה, הולכים אחורה.
צודק. אבל היום בחרנו לדבר על הפחד, גם פה יש פחד, נכון? הפחד שאני אהיה הורה לא טוב, אבל אנחנו נדבר על דברים אחרים, דווקא נצא רגע מעניין ההורות, אלא על פחד שנמצא ביום יום שלנו. אתה יודע מה? אני אוהבת דברים קונקרטיים. אכפת לך שאני אביא משהו מעצמי?
בשמחה.
אוקיי. אז שוב אני אשתף את המאזינים שלי, שאני עכשיו לומדת קורס סקיפרית, להשיט ספינות. ועוד שבועיים יש לי את הבחינה הראשונה. וכן, יש בי איזשהו פחד. מה, אני לא אצליח כל כך הרבה אנשים וזה, ואני לומדת, ואני מתכוננת. עכשיו, זה לא מנהל אותי ברמה כזאת שאני אמנע מעצמי ללמוד, אבל אני כן הייתי שמחה להפחית את הפחד.
נתת דוגמה מצוינת, כי לכאורה תיארת פחד,
כן.
אבל בעצם תיארת מבלי לשים כמה דברים נוספים.
אוקיי.
את הרגע של פחד, אני לא אצליח. את המחשבה שיש סיכוי שאני לא אצליח, זה לא בשליטה שלי, כי אני לא יודעת מה ישאלו, ואז...
זה, אצלי אין בכלל את המחלקה הזאת, זה לא בשליטה שלי, הכל בשליטה שלי. מה זאת אומרת, אני לא יודעת מה ישאלו, אני אלמד, אני אחסה כל פרמטר אפשרי, כדי שאני אגדיל את הסיכוי, שלא יהיה מצב שאני לא יודעת.
אגב, שזה אחת מהסיבות, שבגללם אנחנו פוחדים יותר. כן, קשה לנו לקבל את זה, שבאמת, זה לא בשליטה שלנו, מה לעשות?
נכון.
ככה זה אמור להיות גם.
כן.
וגם לא סיפרת, אולי גם אנחנו פחות שמים לב, אם את חושבת או פוחדת, מה זה עושה בגוף? האם פתאום מרגישה ששריר אחד יותר זה, או נשימה, או מכונסת יותר?
וואו, אני עושה את זה בזמן האחרון, שאני שואלת את עצמי, מה אני מרגישה השבוע, זה היה איזה משהו שאיק עליי, וממש אמרתי, איפה אני מרגישה את זה? זה היה כמו איזה משהו שבא לי להקיא, מין איזושהי... כן, זה מה שהרגשתי, ופעם בכלל לא הייתי שואלת את זה, איפה אני מרגישה את זה בגוף, למה זה חשוב?
כי יש לנו משהו לעשות עם זה, אם אני מרגיש את זה בגוף במקום מסוים, אני יכול יש מלא דברים, יכול להתרכז באותו זמן, באיבר ולנשום, אני יכול לעשות התעמלות, יש מלא אפשרות. אבל
זאת אומרת, לפני ששיניתי את המחשבה, אני יכולה משהו לשנות בפיזיות, ואז להשתחרר מאותו פחד?
זה הולך ביחד. בואי שנייה לחלק את זה.
אוקיי.
ברור שתפחדי, למה שלא תפחדי?
אני נורמלית, אני אנושית, אז אני בין מגוון קשת הרגשות, גם פחד יהיה.
ומגוון קשת הרגשות שאת לא שולטת עליהם. הרי ברור שהילד שלך עושה משהו, את אומרת, מהבוקר עד הערב לעצמך אני לא אכעס, הוא עושה משהו, את כועסת.
נכון.
מגוון קשת הרגשות, הוא לא בשליטה בכלל.
כן?
לא, הוא לא בשליטה.
מה, אבל הרי כשאני מרגישה משהו, תמיד מתלווה לזה איזושהי מחשבה, נכון? זה לא בוואקום.
רגע, שנייה. אחרי שמופיע הפחד, אפשר לעשות איתו משהו.
אוקיי.
בתחום הרגש, בעיקר אפשר לדבר. אפשר לספר את זה ברדיו ולהפוך את הסיפור למשהו שאנשים נעזרים בו, וזה נותן תחושה של משמעות. יש מה לעשות עם הרגש.
אוקיי.
אבל העיקר זה יש מה לעשות עם המחשבה. המחשבה שאין לי שליטה, ואם אין לי שליטה זה הולך להיות נורא ומר, שזו המחשבה האוטומטית.
כן.
אנחנו, כמובן לא שולטים בגם, היא עולה לראש מבלי שאנחנו רוצים,
כן.
אבל ברגע שהיא בראש, אנחנו יכולים להגיד לה משהו.
אוקיי.
לא חייבים לחשוב
זאת
אותה.
זאת אומרת, איך... אם למשל אני אומרת לעצמי, אני מפחדת להיכשל, אז מה זה אומר? מה זה אומר אם נכשלת? נכשל, אוקיי, מה זה אומר? מה, אולי יש עוד מועד, אולי... מה זה אומר?
למשל, אחת מהטכניקות זה ללכת לאופציה הגרועה ביותר, הקיימת.
אוקיי.
ואז, אם, בואי נדמיין את הדבר הכי גרוע שיכול להיות, הוא כבר קרה, ואז זה מרגיע לנו את המחשבה. אני חושב, זה טכניקה, יש כל מיני טכניקות, אני חושב שהטכניקה הכי טובה בסופו של דבר, למי שאין לו ניסיון, זה קודם כל השכה, זה להגיד רגע למחשבה, יכול להיות שאת נכונה, יכול להיות שאת לא נכונה, זה לא רלוונטי, ולא בא לי לחשוב אותך עכשיו.
יפה.
יכול להיות שאני קשל, אני קשל.
מה זה מעניין עכשיו? תלמדי, או לצורך העניין.
לא בא לי לחשוב, אז מה אם בא לי?
ואנחנו יכולים לעשות את זה? זאת אומרת, הגיע רגש, לא בשליטתנו, אני מבינה שאני מפחדת, ואני אומרת, ביי ביי, לא מעוניינת בך כרגע.
אני לא מצליח לעשות את זה טוב, אם זה מה שאמרת. הרגש, עליו אני אדבר עם מישהו. הרגש אמור להיות.
הרגש אני אדבר עליו עם מישהו, את המחשבה אני יכולה לסלק.
כן, אני חוזרת אחרי 5 שניות, בסדר? אבל יכולתי ב5 שניות, לסלק אותה.
כן.
עכשיו, בגוף... יש, זה גם הולך עם הגוף, כי אם אני מסלק ולוקח עוד נשימה, או מסלק וקם, או מסלק ועושה את זה מזה התנהגות מסוימת,
יפה.
זה גם עוזר.
זאת אומרת, לשנות משהו טכניקה. בפיזיות.
כן, אני רוצה עוד טכניקה אחת של מחשבות.
אוקיי, ואיתה אנחנו נסכם.
יש מחשבה שאת הולכת להיכשל, אין בעיה, תחשבי אותה מ7 עד 8 בערב. רצוף. אין בעיה, אבל בשאר השעות, תשחררי.
כן. יפה.
אילו זה להגיד, אוקיי, אני מוכן לחשוב שאני...
מתמסרת למחשבה.
אבל בזמן מסוים, לא כל היום, כי זה גומר.
אוקיי. תראה, אני אגיד לך מה אני לוקחת, שאנחנו באמת לא יכולים לשלוט על כל הרגשות, אנחנו יכולים איכשהו לנהל את כל הסיטואציה הזאת, באופן שהוא לא יגביל אותנו במקומות שאליהם אנחנו יכולים להגיע, שאנחנו ראויים להגיע, והיות ואני מדברת איתך, אז אני גם יודעת שזה יעיל, וזה עובד, ועצם העובדה שיש שם איזושהי מחשבה אופטימית, כבר אצלי מפחיתה את הפחד.
ויכול להיות שאנחנו רואים להגיע ולא נגיע, או נוותר בדרך.
זה גם בסדר.
נכון.
יפה, יפה. תודה רבה דוקטור אילן טל, פסיכיאטר, מומחה, מנהל מרכז טל. שיהיה סוף שבוע רגוע.
אמן.
אמן. ועכשיו איתנו על הקו מאזין, נדב. היי נדב.
היי מיכל.
מה שלומך?
אני מעולה, בשבת שלום.
למאזינים שלנו? כן.
רציתי לשאול, מה ההבדל בין פחממה ריקה לפחממה מורכבת? וגם עד כמה הפחממות הריקות באמת פוגעות לנו בבריאות?
אוקיי. תראה, פחממה ריקה היא באמת כזאת שהיא ריקה מערכים תזונתיים, סיבים תזונתיים, היא ריקה מערך שהיא נותנת לנו, לצורך העניין, כפית סוכר לבן. אין בזה כלום. כלום, מעלה את רמות האינסולין, הכנסנו קלוריות ריקות. אבל אם אני אוכל לצורך העניין תפוח, שגם בו יש רכיב פחממתי ויש בו סוכר, קיבלתי יחד איתו נוזלים, קיבלתי ויטמינים, קיבלתי נוגדי חמצון, קיבלתי סיבים תזונתיים, ופתאום גם ספיגת הסוכר תעשה באופן שהוא הרבה יותר איטי, שזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים קפיצות גבוהות של אינסולין, ואז בום ירידה, כמו שהיו אומרים לנו, אין אנרגיה, תאכלו קוביית שוקולד. אז תגיע איזושהי אנרגיה מדומה, אבל לאחריה תגיע צניחה מאוד גדולה וחשק מאוד גדול שוב למשהו מתוק כדי לספק את הצורך הזה שהאינסולין שוב יהיה גבוה. אנחנו רוצים במהלך היום לאכול פחממות שמורכבות בגלל הערך התזונתי שנלווה אליהם, בגלל שהן טובות לנו לבריאות שלנו, לעומת אותן פחממות ריקות. עיקר הפחממות הריקות יהיו כנראה במזונות מעובדים, שזה דברים שמגיעים באריזות, עם רשימת רכיבים מאוד מאוד ארוכים, יכול להיות שהרבה פעמים הסוכר יהיה רכיב מאוד מאוד משמעותי, למעלה מ-50% מאותו מוצר, ולאורך זמן, אם התזונה שלנו מבוססת על אותן פחממות ריקות, נשלם מחיר בריאותי, כי זה פשוט לא בריא לגוף שלנו, יש מצב שאנחנו נעלה במשקל, ולהתנהל בעודף משקל, מגביר את הדלקתיות בגוף, ואם אכלנו, שוב, זה לא שאם אכלתי כל היום רק ענבים, פירות, אגוזים, זאת אומרת שומן ממקור איכותי, זה לא יהיה גם בעייתי אם אני אעלה במשקל, תמיד קיים אלמנט המינון, אבל הגוף שלנו מיועד לאכול את הפחממה המורכבת, כמו שציינתי, זה פשוט עושה לנו טוב. עניתי לך לשאלה, אתה מרגיש שאתה מבין היום קצת יותר טוב?
אני מבין, כן, רק הייתי שמח לדעת אם באמת זה יכול להחליף לגמרי את הפחממות הריקות, כאילו המורכבות.
לגמרי, לגמרי, אין בהם שום תועלת, שום דבר. אני גם לא מאלה שיגיד לך, כן, עוגה לנשמה, עדיף באמת עוגה שאפית בבית, שאתה יודע מה חומרי הגלם, ולא עוגה קנויה, עם חיי מדף מאוד מאוד ארוכים, יש בה חומרים משמרים כדי להאריך את חיי המדף שלה, אז אין לי בעיה שהתזונה תהיה מגוונת, אני לא אומרת שצריך להימנע, אבל ברגע שהבנת כמה הגוף יודע לך על אותם מזונות מורכבים, הצורך באותה פחממה ריקה ילך ויפחת. זה לא סתם שאנחנו מתקשים לאכול עוגיה אחת, ואנחנו רוצים עוד ועוד ועוד עוגיה, כי ככה אנחנו בנויים, וזה עובד מעולה לחברות המזון, לרשתות המזון, אבל אם אתה רוצה למשל לאכול משהו מתוק, יש לך צורך למשהו מתוק, אני אעודד אותך, קח קודם כל פרי, הכי פאסט פוד, אתה אפילו לא צריך לפתוח את האריזה, אתה פשוט עוצר בסופר וקונה, כי זה בעצם, שם נמצאת הדילמה, ואנחנו לא זקוקים לפחממות הריקות, ממש ממש לא זקוקים, ואני אגלה לך סוד, גם הנשמה שלך לא זקוקה. איך אני? הנשמה שלך זקוקה לחיבוק, להתפתחות, ללמידה, לאהבה, למגע, להמון המון דברים. אבל הלוקש הזה שהם מוכרים לנו, שאנחנו חייבים את זה, לא עומד במבחן המציאות.
וואי, טוב, ממש תודה.
בבקשה.
מעניין, נבחן את זה.
ותודה על השאלה, ואתה מוזמן לעלות אלינו, אני יודעת מה, תן לזה שבועיים, שלושה, ותספר לנו איך היה לך.
וואלה, נשמע מעולה.
נהדר. אז תודה נדב.
בכיף, תודה לך מיכל.
באהבה.
שבת שלום.
וזהו, עוד תוכנית של חיים טוב יותר, הגיעה לסיומה, אתם מוזמנים להפנות אלינו שאלות, 0552-102-102, אני רוצה להודות למפיק שלי, לעורך צח שמעון, על הביצוע הטכני לאמרי בן עוזיאל, ואני הייתי מיכל צפיר, שולחת אתכם אל סוף שבוע, תוסיפו טבע, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, מגע, למידה, אל תחיו על אוטומט, תעצרו רגע, תשאלו שאלות, תלמדו לנהל את הפחד, דיברנו על המון המון דברים, קחו אותם אל חיי היומיום שלכם, ותעשו בהם שימוש. אז נשיקות וחיבוק ממני, מיכל צפיר.